ערב טוב ומבורך, ערב טוב. אנחנו בפרק סמך א', ברוך השם. מקווים שכולכם בבריאות טובה. אפשר להגיב בנחת בזמן שלכם. אנחנו בפרק סמך א', פרק קצר כמו שראיתם. הפרק עוסק בממש, ממש בסוף, סוף, סוף. פרקי הגאולה, וכאן, כמו שראיתם, יש דרשה ממסכת בבא קמא, שעוסקת בחורבן ובבניין, במידה כנגד מידה. קשור כמובן לתפילה שאנחנו מתפעלים בתשעה באב, בזמן מנחה, תפילת נחם. אז הפרק הוא קצר, גם לא הרגשתי שזה שייך להכין דף נוסף, כי זה נראה לי שנוכל ללמוד את הפרק ולסיים אותו כפי שהוא. אז בעצם הנושא שבו עוסק המהר"ל זה בבניין, ביסוד האש בגאולה, גם בחורבן וגם אחר כך מתוך זה גם בבניין. אז אנחנו מתחילים. אומרת הגמרא, והמהר"ל מביא את הגמרא הזו במסכת בבא קמא, בפרק הכונס, רב עמי ורב אסי, אביית וקמד רבי יצחק, וישבו לפני רבי יצחק, שהיה דור אחד לפניהם, מבוגר יותר, אחד אמר, אחד מהם, לים אמר שמעת. זה, ביקשו מהרב לומר משהו בהלכה. אחד אמר, לים אמר, אגדת. אני רוצה שהרב יגיד דברי אגדה, אנחנו יודעים שיש בגמרא, בש"ס, בתורה שבעל פה, יש גם דברי הלכה, גם דברי אגדה, אז שמעת, זה נקרא, זה כינוי לדבר הלכה, והגדת כמובן לדבר אגדה. אומרת הגמרא, פתח לממר שמעת, ולא שב יקמר. פתח לממר אגדת, ולא שב יקמר. כל פעם שהוא ניסה לומר משהו, אז תלמיד אחר, ההוא שביקש משהו אחר, מנע אותו מלהגיד את מה שהוא רוצה להגיד. כנראה שתלמידים היו מאז ומתמיד, תלמידים קיצור, בכל דור, אז לא, הם לא נתנו לו. אמר להם, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה? זה משל ידוע. לאדם שיש לו שתי נשים, אחת זקנה, ואחת ילדה, צעירה. ילדה מלקטת לבנים. הילדה רואה של החתן שלה יש שערות לבנות, אז היא מוציאה את שערות הלבנות, כדי שהוא יהיה דומה לה, שלא יהיה לו שערות לבנות, כי היא צעירה. הזקנה מלקטת לו שחורים. הזקנה רואה שהוא עדיין עם כמה שערות שחורות, אז היא אוספת לו, מנקה לו, מסירה לו את השערות השחורות. נמצא כריח מכאן ומכאן. זה בעצם הביטוי שאנחנו מכירים. שמזה ומזה ביחד, בסוף הוא כריח. מה המשל? שכשכל אחד עוצר אותו לא להגיד את מה שהשני רוצה לשמוע, בסוף הוא לא אומר כלום. אחד רוצה לשמוע שמועה בהלכה, אחד רוצה לשמוע משהו באגדה, בסוף יצא שמרוב שאתם מתעקשים אני לא אומר כלום. אז זה בעצם המוסר שהוא אומר להם. ואז הוא ממשיך ואומר, אמר לו, יחי, אם עליכו מילתא, דשבו לכו ותרווייכו. אני אגיד דבר ששניכם תהיו מרוצים. זה לא יהיה לא הלכה ולא אגדה, אלא זה יהיה אגדה הלכתית, או הלכה אגדתית. ואז הוא מתחיל, כנראה שזה שכנע אותם הפתיחה, כי הם לא הפריעו לו תוך כדי תנועה. ואז הוא אומר ככה, יש פסוק בפרשת משפטים, כי תצא אש ומצא קוצים, כי תצא אש מעצמה משמע. נשמע שהאש יצאה מעצמה. כי לא כתוב כי יבעיר אדם אש, אלא כי תצא. הוא מצאה קוצים שהיא בעצם, האש היא הפעילה. אבל בסוף כתוב שלם ישלם המבעיר את הבערה. אז איך זה בדיוק עובד? מי זה יבעיר? תחליט. אם יש מבעיר, אז תגיד כי יבעיר איש אש. ואז הוא גם שלם משלם, אבל אם תצא אש, אז למה, מה פתאום יש מבעיר? ואז הוא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון בתוך היסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכה. אז זה אגדה כמובן. ואז הוא ממשיך וקושר את זה להלכה, שלם ישלם המבעיר את הבערה, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם הבערה שהבערתי. אני זה שאמור לשלם, כי אני הבערתי את הכל, אמנם הייתה אש, אבל מי שהבעיר אותה זה אני. עד לכאן זה אגדת, שמעתת, עכשיו נאמר דבר הלכה. פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו. ההתחלה הייתה בנזקי ממון, אחר כך כתוב נזקי גוף, מכיוון שהעניין שכי תצא משמע שהוא הדליק אותה בעצמו בתוך השדה שלו, ואז היא יצאה, זה נקרא נזקי ממון, שממון הזיק, האש הזיקה, ולא הוא עצמו, וסיים הכתוב בנזקי גופו, שכתוב שלם שלם המבעיר את הבערה שהוא זה שהבעיר, זה מייחס את זה אליו, לומר לך אישו משום חיציו. עד כאן. זה ביטוי בהלכה, שהאש שהאדם מבעיר, זה לא נקרא ממון, זה נקרא כמו חץ. אדם ירה חץ, מה שפגע באדם השני או בא, לא משנה, הסב נזק, אדם זרק אבן. האבן היא זאת ש... שברה את החלון. יבוא אדם ויאמר, יאשימו אותו, בוא תשלם את החלון, אז הוא יגיד, מה פתאום? זה אני שברתי את החלון? זה האבן שברה את החלון. אני נסע הכל, זרקתי אבן, האבן שברה את החלון, זה לא אני, תלכו לאבן. אז זה נקרא, זה כלל שנקרא אישו משום חיציו, שאש היא כמו חץ, כשם שבחץ, אף אחד לא חושב שאפשר להאשים את החץ בעצמו, אלא מי שירה את החץ הוא השם, כך גם באש, למרות שיש כוח נוסף שפועל, שזה הרוח, למרות זאת, מי שבעצם הצית אש, הוא נושא באחריות. אז זה מה שבעצם אומרת, אומרת התורה, שנזקי ממונו, כאילו הנזק של אש, הוא כמו נזקי גופו. הוא בעצם זה שהבעיר, זה נקרא שוב בכלל, זה נקרא אישו משום חיציו. אש זה כמו חץ שאדם יורה, אתה לא יכול להגיד, לא חשבתי, הגיע הרוח, לא צפיתי את זה מראש, זה לא משנה. אדם ירח חץ, הוא נושא באחריות, אדם זרק אבן, הוא נושא באחריות, אדם שהעביר אש, נושא באחריות. זה בעצם מה שאמר רבי יצחק, כדי להפיס את דעתם של רב עמי ורב אסי. אז הוא אמר גם עניין בהלכה, והוא גם אמר עניין באגדה. עד לכאן זה הגמרא. בסדר, זה מובן, נכון? אם לא, אז זה הזמן לשאול. חזק וברוך. והדרש הזה, אומר המהר"ל, נראה רחוק מפשוטו של כתוב. כאילו, מאיפה הגעת עכשיו להצתת האש בציון, אני הבערתי, אני עתיד לבנותה באש, זה נראה מאוד רחוק. הפשט הוא נזקי אש. אדם הדליק מדורה בחצר שלו, החצר, האש הלכה והתפשטה ושרפה משהו של מישהו, הוא צריך לשלם. איך הגעת עכשיו לבניין ירושלים? אבל בדרש הזה חוכמה נפלאה. זה לא רק שהוא שילב הלכה ואגדה, אלא תכף נראה שזה ממש אחד לאחד. כי בא לומר, כי חורבן בית המקדש הוא מתייחס אל השם יתברך, לגודל, לגודל כוח תוקף פועל זה. זאת אומרת, החורבן, ברור שבפועל, מי ששרף את המקדש היה נבוכדנצר בבית ראשון, היה טיטוס בבית שני, אבל החורבן מתייחס לקדוש ברוך הוא. שהיה ראוי אל בית המקדש, הקיום הגמור לפי מעלתו. באופן פשוט, מקום כזה קדוש, יש כלל שנקרא קדוש לעולם קיים. לדבר קדוש אין לו כליה, אין לו בלי. זה היה אמור להיות בקיום גמור. לכך מתייחס פועל זה אל השם יתברך, שהוא יתברך היה פועל כגודל כוחו. תכף נראה מה זה אומר, שרק הקדוש ברוך הוא היה יכול להחריב את המקדש. קצת מזכיר את מה שאנחנו מכירים מדרש על בר כוכבא, שכאשר מצאו אותו מת אחרי תהליך שלם, שהוא שלט בביתיו, הוא מרד ברומאים, בסוף, מצאו נחש כרוך על צווארו. ואז הקיסר אמר, אם האלוקים שלהם לא היה הורג אותו, אי אפשר היה, כן, אף אחד לא יכול להרוג אותו, ואז יש שם פסוק באותו מדרש, שאומר, אם לא קיצורם מחרם, והשם יסגירם. רק הקדוש ברוך הוא יכול להתגבר עליו. אז מכיוון שכך, רק ריבונו של עולם היה יכול להחריב את המקדש, שיש לו זכות קיום לעולם. וגם אומר המהר"ל, מתייחס פה על זה אל האש. כי אין לך דבר שיש לו תוקף יותר מן האש. אש זה דבר מאוד חזק, מאוד אמתני, מאוד תקיף. וזה תמצא בכל מקום. שהאש היא דבר מאוד חזק, זה קשור אולי, אפשר לקשור את זה גם לעניין של גיהינום, שיש שם אש. האש זה כוח מאוד חזק, בגלל שהוא כוח רוחני. אנחנו זוכרים שיש לכל החומרים שיש בעולם, יש להם כוח משיכה כלפי מטה. רק לאש יש כוח משיכה למעלה, מי שפעם הדליקה גפרור, או אפילו הבהירה מדורה, יודעת שהלהבות של האש הן הולכות כלפי מעלה. דבר מאוד חזק האש. ולכן, כאשר בא כתוב לומר, כי השם יתברך פועל חזק לאבד הרשעים, כשהתורה רצתה לומר שהקדוש ברוך הוא בחוזקה מאבד את הרשעים, אמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה אל קנה. אז אש אוכלה זה משהו תקיף מאוד. אז אם כך, האש היא סימן לתקיפות גדולה, לכוח גדול. מוסיף המהר"ל ואומר, ואף כי באמת חורבן בית המקדש היה על ידי גויים והם האומות. למרות שבפועל, אם אנחנו מצלמים, אוספים את מצלמות האבטחה מבית המקדש, נראה שם את הגויים שורפים. עם כל זה, פועל זה מתייחס אל השם יתברך. כמו שמתייחס פועל, חוזק האש של האדם, אף כי יצא אש מעצמו, וכמו שהתבהר. כמו שכתוב על אש, שהמבעיר הוא זה שמשלם, מכיוון שהאש מתייחסת אל האדם שהבעיר אותה, למרות שהיא עצמה פועלת ויוצאת ומתפשטת מעצמה כי יש רוח, אז גם כאן, אמנם הגויים שרפו, אבל מי שהבעיר את הגויים, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכל זה, לחוזק פעולת האש, מתייחס פה על זה אל האדם. אז כמו שהאדם נחשב המבעיר, כך קדוש ברוך הוא נחשב זה שהבעיר את הגויים עלינו. זה חידוש מעניין מאוד. נמשיך. ואם אחד נטל גחלת והצית אש בגדיש, רק אחד העביר גחלת ממקום למקום ו... היה שם גורן והוא הציד את האש, מתייחס פה על זה אל האדם אשר האש ברשותו, כך מתייחס פה על זה שהוא חורבן בית המקדש, אף כי נעשה דבר זה על ידי האומות, מתייחס פה על זה לגודל הכוח שהיה בחורבנו, שהיה פועל במידת הדין, ומתייחס פה על זה אל השם יתברך. זאת אומרת, יש את מה קרה באופן ויזואלי, ויש את מה שקרה באופן מהותי, באופן ויזואלי, חיצוני, מי שהחריב את הבית היו הגויים. באופן עמוק, מי שהחריב את הבית, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ועל זה נקרא שהוא המבעיר, שלם משלם, המבעיר את הבערה. זה לא טענה כלפי הגוי, טענה כלפי הקדוש ברוך הוא.
הרב.
כן, או, שרם ישראל, פחדתי. חדתי שאתם כועסות על משהו. כן, בכבוד.
אני... קצת קשה לי להבין מה כל כך מיוחד באמירה הזאת, כי בסוף אפשר להגיד על כל דבר במציאות שזה הקדוש ברוך הוא, וכולנו שליחים, ו... זאת אומרת, זה בעומק נכון על כל דבר.
נכון, רק פה יש חידוש גדול, שלגודל המעלה של בית המקדש, כאילו אין אפילו אב האמין, אז זה לא רק שמאחורי הקלעים נמצא הקדוש ברוך הוא שמשגיח. פה זה משהו שכאילו באופן עקרוני אין לי את היכולת, אין שום סיכוי שהאדם יעשה את זה. כן, כמו שגם אצל בר כוכבא, שוב מה שאנחנו אמרנו קודם, כשהקיסר ראה את בר כוכבא עם נחש סביב צווארו, הוא ידע שאין שום סיכוי שאדם הרג אותו. זה לא רק שמאחורי כל אדם עומד השגחה פרטית, זה פשוט אומרת ודאי נכון. פה זה איזשהו אירוע שהוא משקף באופן נגלה, שאין סיכוי שמישהו עשה את זה בעצמו. שום סיכוי. אז יש בחיים דברים ששם השגחת השם יותר ניכרת, מתי זה יותר ניכר? כשאני יודע באופן ודאי שאני לבד לא מסוגל לעשות דבר כזה. זה קשור גם לנניח דברים טובים, אנחנו אומרים שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם. גם חתונה ומשפחה, זה דבר כזה גדול, זה כזה מופלא, שאין סיכוי שהאדם יצליח לעשות את זה בעצמו, לחולל את הדבר הזה בעצמו. אין סיכוי. לכן ברור לי שהשכינה ביניהם, זה פשוט לי שהשכינה ביניהם.
אבל אין לנו שאיפה להרגיש את זה בעצם בכל דבר, לא יודעת אם אפשר להצליח, אבל לשאוף. שוב, נכון. כי בסוף כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה עם הקדוש ברוך הוא לא מעורב שם.
נכון, נכון. אז יש דברים שהם בטווח ההשגה שלי, רק צריך סייעתא דשמיא. יש דברים שהם יותר חזקים מזה, כמו כאן, שזה לא, הלימוד כאן הרי הוא לא קשור לעוצמת השגחת השם, זה לא הסיפור, אלא פה עוסקים בעוצמת בית המקדש. ואני אומר, הגודל של המקדש, מה שאני מבין, העוצמה, כאילו החוזק, של דבר כמו בית מקדש, היחיד שיכול לשרוף אותו, זה רק ריבונו של עולם. ותוסקים כאן לא בלימוד בנושא השגחת השם, אלא בלימוד בנושא בית המקדש. שפה זה דוגמה טובה לכך שהקדוש ברוך הוא נוכח בסיפור הזה, הוא לא נסתר, הוא נגלה. מכיוון שאין שום סיכוי שהקדוש ברוך הוא, שיהיה אדם שמצליח לשרוף את בית המקדש. אין סיכוי. לגודל קדושתו.
אוקיי, תודה.
בסדר? ממשיך המהר"ל. אז שוב, כאשר אנחנו בעצם רואים את החורבן, אנחנו רואים שני דברים. אנחנו רואים קודם כל בית שרוף, אנחנו רואים את המבעיר. המבעיר הוא לא האדם, הוא לא הגוי, לא אליו הטענה שלי, המבעיר זה הקדוש ברוך הוא. זה קורה לנו גם כן כאשר אנחנו יודעים שיש כזה מדרש, משל, שאדם לא חכם כשהוא רואה, נניח כלב, מרביצים לו עם איזשהו מקל, אז הוא נושך את המקל. אדם חכם, שמישהו מרביץ לו עם מקל, אז הוא לא מגיב כלפי המקל, אלא הוא מגיב כלפי האדם שמחזיק את המקל. אנחנו צריכים לדעת שבית המקדש הוא בעצם שיקוף של הקדוש ברוך הוא. והשריפה של בית המקדש היא קשורה בקדוש ברוך הוא, כמו שגם הבניין שלו, לעתיד לבוא את השם בקרוב, הוא יהיה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד את המידה כנגד מידה הזאת. אז ממשיך המהר"ל ואומר, ומפני כי מתייחס פה על זה אל השם יתברך, אשר הוא השלם בתכלית השלמות, והנה בא איתו מאיתו חסרון אל העולם, כיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שהחסיר את בית המקדש, הוא חורבן הבית הקדוש, שהוא שלמות כלל העולם, אנחנו יודעים שזה בא מצד הקדוש ברוך הוא, לכך מצד השם יתברך בעצמו, ראוי שיושלם דבר זה. ובגלל שהחורבן הגיע מאת השם, גם הבניין אמור להיות לתקן את זה. זה קצת כמו הכלל בחז"ל, שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. זאת אומרת, רק מי שעשה יכול להתיר, רק מי שבעצם יצר את החיסרון, הוא זה שיש לו סמכות להשלים אותו. או אני יודע מה, לפעמים יש סיפור כזה שאדם שואל רב שאלה, והרב ענה תשובה, ולשואל זה לא כל כך מתאים התשובה, הוא שואל רב אחר, אז על פי ההלכה, כשהוא שואל רב אחר, אז הוא אמור להגיד לו, שאלתי כבר את הרב הקודם, והרב אמר כך וכך, אני עכשיו שואל שוב, ואז בדרך כלל, אם אין סיבה טובה, אז הרב השני צריך להגיד לו, לך לרב הקודם, תסביר לו את המציאות החדשה, ושהוא יתיר לך. זה קשור גם הרבה להלכות נידה. כתוב שאם איזשהו רב אסר מראה מסוים, אי אפשר שרב אחר יתיר אותו, כי יכול להיות שבינתיים זה הגוון השתנה או משהו כזה, ולכן צריכים לחזור לאותו מי שאסר, והוא אמור להתיר. אז גם כאן, אז כיוון שהקדוש ברוך הוא מצידו נחרב את המקדש, לכך מצד השם יתברך בעצמו ראוי שיושלם דבר זה, כי הוא השלם וראוי שישלים הכל. אז גם התיקון אנחנו יודעים שהוא תיקון משם, בגודל הזה. שוב, זה הכל מידה כנגד מידה. אם הקלקול היה מאת השם, גם התיקון צריך להיות מאת השם. ואין ראוי שיבוא מאיתו יתברך חיסרון, ובפרט פועל הזה, שהיה פועל בכוח מידת הדין הגדול, אשר הוא מתייחס אל השם, יתברך בפרט, כמו שידוע, כי הדין הוא ביד השם יתברך. זאת אומרת, כיוון שמדובר על מידת הדין, אז המשפט הוא בוודאי מאת השם. ולכן גם התיקון והבניין צריך לבוא מאת השם, ועל זה אמר, אני הוא שהצעתי אש בציון, אני זה שבעצם הצית את האש בציון, ואני עתיד לבנותה באש, כיוון שזה קרה באש, מה שנקרא כבולעו כך בולטו. כיוון שאני הצעתי את האש, אז גם הבניין יהיה בניין באש, יהיה בניין בחום. אז אולי הפוך, אולי פה זה כפולטו כך בולעו או משהו כזה. כמו הקלקול, כך התיקון. שרצה לומר, אני הוא בעצמי שעשיתי פה על זה, לגודל, כוח וחוזק הפעולה במידת הדין, שהוא חורבן הבית. אני זה שבעצם הפעיל את הדין כדי להרחיב את המקדש, ובא החיסרון מן אשר הוא השלם בתכלית השלמות. החיסרון הזה הגיע מצידי, ולכך ראוי שיושלם חיסרון זה על ידו. לכן, הקדוש ברוך הוא זה שאמור לבנות, ולא רק הוא זה שבונה, אלא באותו דבר שהוא החריב, בו הוא בונה. אנחנו זוכרים את נחש הנחושת, שדווקא מה שהרג, שאותם נחשים שרפים, הם אלה שנשכו והרגו, את בני ישראל, ודווקא נחש הנחושת, הוא מנטרל נחשים. אז את הדבר אפשר לתקן אותו באותו עניין בעצמו. ולכך כתיב, ואני אהיה לה חומת אש, כי החומה היא בניינה וקיומה בחוזק מן השם ידועך בעצמו. כן, חומה זה משהו יציב מאוד. אנחנו זוכרים שחומה היא משדרת יציבות, חוזק, כתוב במסכת יבמות שכל מי ששרוי בלא אישה, שרוי בלא חומה. אז חומה זה היציבות של האדם או של העולם. אז חומת אש זה יציבות של אש. אז לכן, מכיוון שהשם שרף את המקדש, גם התקומה והבניין אמורים להגיע בצורה של אש. כבולעו, כך בולטו. כמו הקורבן, כך התיקון. מאיפה הוא לומד את זה? ודרש זה רבי יצחק מן הכתוב שאמר, כי תצא אש מעצמו, שלם ישלם המבעיר את הבערה, ודקדק בכתוב שאמר תחילה, כי תצא אש ומשמע מעצמו, ואחר כך אמר המבעיר את הבערה, תלה זה בפועל. הכוונה, הבערה היא לא הגיעה מעצמה, היא הגיעה מתוך פעולה שנעשתה של הבערה, אבל הכתוב רוצה לומר שאף שהאש יצאת מעצמה, כדכתיב כי תצא אש, עם כל זה מתייחס פה על זה, אלא מבהיר לגמרי, למרות שהאש יש לה כל מיני עוד דברים שגורמים לה להיות, הרוח מזיזה אותה, והחום, הטמפרטורות, כל מיני דברים, למרות זאת, מה שקובע זה המבהיר, למרות שזה כבר יצא משליטה, אבל הוא זה שנושא באחריות לדבר. ולפיכך, סליחה, לפני כן, ודבר זה, לפי חוזק הפועל של אש, שהוא פועל בכוח ובתוקף, תלה כתוב במי שהאש תחת רשותו, כאילו היה הוא הפועל, ולפיכך כתיב שלם ישלם המבהיר, כאשר הוא, כאילו הוא בעצמו פעל זה. ולכך ראוי הוא להשלים החיסרון. עוד רק משפט אחד, וכן אשר בא ממנו עניין זה, כי לפי הכוח שפעל ההזק, החורבן, ראוי שישלים החיסרון, אשר בא ממנו לגמרי תשלומים גמורים, כנכתיב שלם ישלם. דרך אגב, באש משלמים נזק שלם, לא כמו בשור, או נקרא לזה בקרן, שזה חצי נזק בדרך כלל, באש מדובר על נזק שלם, נזק מושלם למרות שהפעולה היא לא הייתה גמורה לגמרי של האדם בעצמו, כי הוא השתתף עם כוח נוסף, עם הכוח של הרוח ושל האש בעצמה. האם יש שאלות לכאן? אוקיי, אז עוד קצת במהר"ל. והנה, יש לדרוש מן הכתוב שמעתת. עד לכאן זה היה בעצם האגדה. עכשיו אנחנו עוסקים בהלכה. מה שפתח הכתוב בנזקי ממונה, כי תצא אש, הוא מסיים בנזקי גופו, המבהיר, לומר לך כי אישו משום חיציו. אומר המהר"ל, בדבר זהו עצמו, כמו שאמרנו, שהכתוב בא לומר, אף שיצא אש מעצמו, מתייחס פועל זה אל האדם, שהוא עשה זה לכוח פועל, או לכוח פועל האש, ונחשב כאילו, ונחשב זה כאילו ירח את שלו. זאת אומרת, בקיצור, למרות שהאש יצא מעצמה, אבל מי שיבעיר אותה, הוא נושא בכל האחריות לכל ההשלכות שלה. יש דיון, מה קורה עם אדם, גרם נזק בידיים שלו. אז האם זה נזק של אדם שמזיק, או נזק של ממון שהזיק? הוא עשה מעשה שבסוף גרם לנזק. כמו לדוגמה, אדם חפר בור, נפל בתוכו מישהו. האם זה נקרא אדם שהזיק, או שזה נקרא בור שהזיק? אז פה באש זה פשוט, שאישו משום חיציו. זה ברור. שכמו אדם שהזיק, אפשר באמת לקשור את זה גם להיום, אדם שהוא חולה קורונה, והוא הולך ברחוב, הוא יודע שהוא חולה, הוא הולך ברחוב, והוא מדביק אנשים. האם אפשר לתבוע אותו בתביעה כספית, ממונית, על הנזק שהוא גרם לאנשים, שהוא הפיץ את הקורונה? זה די ברור שמדובר פה על כמו אש. למרות שהדבר תלוי בעוד גורמים, כמו האש שתלויה ברוח, אבל כיוון שאדם אמור לשמור על האש שלא תזיק, זאת אחריות של האדם, כיוון שהאש היא חזקה, עשויים לשמור עליה, לא שמרת, שילמת, מה שנקרא. נמשיך עוד קצת. אז הוא אומר כך, והנה, השמעת והאגדה, יש להם שורש אחד. שני הדברים האלה יש להם, זה קשור, זה לא שתי אמירות, אלא זה בעצם אמירה אחת. שמעת ללמוד ממנו כי פועל של אש, לפי גודל כוח פעולתו, הוא כאילו ירח חץ, ולכך ישלם הפעולה כאילו עשה בידיים. אז ההלכה באה כדי לומר, מכיוון שהאש חזקה, אתה אמור לקחת בחשבון שהיא מתפשטת. וכשאתה לא לקחת בחשבון, אתה מבהיר אש ולא שומר עליה, זה אתה הזקת, זה לא גרמה. זה אתה מזיק, זה כמו בידיים. ולכך ישלם הפעולה כאילו עשה בידיים. וכך יש לדרוש גם כן, כי מתייחס פה על זה שהוא החורבן, גם בהגדה, אלא שם יתברך לגמרי, שהוא היה הפועל. הרי אתה יודע מה זה אומר אש, כמה שזה משמיד ומחלה. אז אתה עשית את זה בעצמך. שהוא היה הפועל, ולא הגוי ששרב בפועל. והיה מתחייב מן השם יתברך חיסרון. ומאחר שבא ממנו חיסרון, ראוי לו שישלים, עד שאין חיסרון נמצא מאיתו, רק תשלומים גמורים. זאת אומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא זה שחולל באמת בעומק את החיסרון, כמו המעביר אש, לכן גם התיקון מושט על הקדוש ברוך הוא. מוסיף המהר"ל ואומר, ובמדרש, זה מדרש בירקות שמעוני, על ספר הושע, כי הוא טרף וירפאני, אומר המדרש, משל, למי שעלתה לו מכה, הוא קרא הרופא, היה איזשהו כנראה מוגלה או משהו כזה, ובא הרופא וקרא את המוגלה, כוונה, תלש אותה או משהו כזה. כיוון שראה שלא מתרפא מכתו, הוא מחזיר אחר רופאים, ולא היה מרפא לו. הוא היה הולך כל מיני רופאים, הוא ראה שהפצע הזה לא מבריא, הלך כל מיני רופאים, לא היה אף אחד שריפא אותו. אמר לו, לך אצל הרופא שקרא לך המכה, והוא מרפא אותך, לך למי שקרא. הוא יודע למה הוא עשה מה שעשה, יכול להיות שיש לו איזשהו פטנט. הוא זה שאמור לרפות אותך. כך אמר הנביא, כל מה שאתם מפליגים מן הקדוש ברוך הוא, הנחמות רחוקים הם, רחוקים הם, אלא עשו תשובה, והקדוש ברוך הוא גואל אתכם. כמה שאתם מתרחקים, אין לכם סיכוי לקבל תיקון, אלא רק מי שעשה את זה בעצמו. מי שעיקה, הוא אמור לרפא. בטח אתם זוכרות, היה איזה רשע פעם, לא זוכר אם הוא עוד נמצא איתנו בעולם או לא, מקווה שלא, ואם כן, אז בקרוב כבר לא. היה איזה אחד רשע מרושע, קראו לו חלד משעל, שם רשעים מרכב. והמוסד החליט להרוג אותו, שלחו סוכנים לארץ ירדן, ושם הזריקו לו רעל לתוך האוזן. מצאו אותו באיזה מקום, הזריקו לו רעל לאוזן, הבן אדם גסס. אלא מה? הייתה שם תקלה, וידעו שזה המוסד, הם ברחו לשגרירות, לא משנה, בקיצור, משבר דיפלומטי, ידעו שזה הישראלים. אמרו להם, חסר לכם שהוא ימות. אמרו, אתם צריכים עכשיו לשלוח רופאים, שהם יודעים בדיוק מה היה הרעל, כדי לתת נסיוב, לתת תרופה שהיא מנוגדת, נוגדנים לרעל הזה. ואכן, זה מה שקרה לצערנו הרב, שלחו רופאים ישראלים שנתנו לו תרופה שנטרלה את הרעל. למה זה חשוב שדווקא אותו מי שעשה הוא זה שירפא? כי הוא יודע את החשבון, הוא יודע בדיוק את ההרכב של המכה. אז גם הושע אומר, אל תחפשו פתרונות במקומות אחרים, תחפשו את הפתרון אצל הקדוש ברוך הוא. הוא שעיקה, אומר המהר"ל, הוא שמרפא. שנאמר, מחצתי ואני ארפא. אני הוא שעיקתי, שנאמר, ממרום שלח אש, ואני המרפא, שנאמר, אנוכי הוא מנחמכם. עד כאן. אז הקדוש ברוך הוא זה שאמור לרפא את החורבן שהוא החריב באש. מוסיף המהר"ל ואומר, בערו בזה גם כן, את הדברים אשר אמרנו. זה אותו עיקרון. כי המכה שבאה על ישראל היה מן השם יתברך. ולפיכך אי אפשר, אלא רק שהוא יתברך המרפא. משל לרופא שקרא המכה, כמו שאמרנו קודם, כשבאה המכה ליד הרופא האחר, לא יוכל לרפות רופא אחר, את אשר אין יודע דעתו של רופא הראשון. אז רק הקדוש ברוך הוא זה שיכול באמת לרפא. זה מעניין מאוד שהעיקרון הזה הוא קשור גם להבנה שגם את החורבן הקדוש ברוך הוא מביא עלינו. זה לא קרה במקרה. לא צריכים לסנוק כרגע או להתנגד, או כן לחשוב שמי שעשה את זה הוא נבוכדנצר או עשיו או אדום או רומא. כל זה בעצם השליח, הצינור. באמת הצינור היה פעם אחת נבוכדנצר, פעם אחת היה רומא, פעם אחת היה אמן, כל פעם זה שליח אחר, אבל מי שבאמת חולל את החורבן, זה ריבונו של עולם. ולכן גם בתיקון, התיקון צריך להיות מעט השם, ולא תיקון קטן. מסיים המהר"ל את הפסקה הזאת ואומר, ולכך אמר במדרש הזה, כי הקדוש ברוך הוא, שהוא יתברך המכה, כדכתיב ממרום שלח אש, שיורה זה על שבא המכה מאיתו יתברך בעצמו, בגודל כוחו, לכך הוא צריך לרפות את המכה הזאת בעצמו, לפי גודל כוחו. ולכן הגאולה חייבת לבוא, גאולה מאת השם, גאולה שלמה, לישועתך קיוויתי השם. מכיוון שהגלות היא מאת השם, אז גם הגאולה היא מאת השם. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, מכיוון שהוא מסמן את המטרה שאליה מתפללים בגאולה. צריך מאוד להיזהר שלא לחפש פתרונות אחרים שהם פתרונות לא נכונים, כי הם לא יתקנו את הקריאה שקרא הרופא את המכה, הרופא הראשון. כל פתרון אחר, הוא יהיה פתרון חלקי, כי הוא לא באמת מביא את, את השורש בחשבון. מסיים המהר"ל את הפרק ואומר, והבן, מה שהמשיל, מכת השם יתברך לרופא שקרא המכה. לומר לך, זה עוד עניין כן, חשוב. כי מכת השם יתברך, כל מכותיו אינם רק לרפות את החולה. גם הרופא הראשון שקרא את המכה, הוא לא התכוון להפוך את האדם לחולה יותר, אלא זה חלק מהטיפול. רק צריך להמשיך אותו. ואף כי יקע השם יתברך את ישראל, אין זה הכאן עכשיו. רק שהשם יתברך מכה אותם להסיר החטא על ידי איסורים, אז ההכאה שהקדוש ברוך הוא מכה, זה חלק מהתיקון. ולכן בוודאי את השלב השני בתיקון, את הבניין, ודאי שהקדוש ברוך הוא צריך להמשיך, כי זה חלק מאותו סט. זה לא רק הפה שעשה או הפה שהתיר, אלא גם האיסור זה סוג של הפה שהתיר. זה חלק מתוך הבניין. מסיים המהר"ל ואומר, וכנגד שני דברים אשר היו בחורבן, בית קודשנו ותפארתנו, האחד החורבן בעצמו, והשני סילוק השכינה משם, שני דברים שהם בעצם חלק מהחורבן. וכנגד הראשון אמר, שהוא יתברך יבנה אותו בחוזק, ויהיה לה חומה סביב. אז החורבן אמור להיות מתוקן בחומה. וכנגד שנסתלק השכינה משם, אמר, ולכבוד יהיה בתוכה. אז זה עוד שלב, אני אחזיר לא רק שאני אבנה עם חומה, אלא אני גם אשרה, אשרה שכינתי בפנים. אמן וכן יהי רצון במהרה בימינו, אמן. רק נאמר, שנדמה לי שזה מה שאנחנו אומרים כל בוקר, כל יום, בעמידה. אנחנו אומרים, ירושלים עירך, ברוחם תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, זה בעצם הכבוד יהיה בתוכה, זה בעצם השכינה, ובנה אותה בקרוב בימינו, בניין עולם, שזה בעצם בניין. אז גם השראת שכינה וגם בניין, שניהם, הם בעצם תיקונים שהקדוש ברוך הוא אמור לתקן את החורבן של בית המקדש, גם סילוק השכינה וגם החרבת הבניין. האם ישנם שאלות? בכבוד.
יש לי שאלה.
כן.
זה נשמע שאנחנו מאוד פסיביים בכל הסיפור הזה כאן. כאילו, עם כל התיקון הוא רק על ידי הקדוש ברוך הוא, אז איך אנחנו יכולים לתרום לזה?
נכון, את צודקת באמת, שמשמע באופן פשוט, מכל מה שכתוב כאן, שמי שאמור לתקן בפועל זה ריבונו של עולם. אנחנו אמורים, כנראה, לעשות שני דברים. דבר ראשון, אנחנו אמורים לבנות את הכלים, את הצינורות הנכונים, שבתוכם הקדוש ברוך הוא יכול לתקן, והדבר השני זה התפילה. נכון, את צודקת, שבאמת מי שחושב שיכול לתקן את החורבן בעצמו בכוחי ועוצם ידי, הוא עושה צחוק מעבודה. אין שום סיכוי. אלא יש לנו בעצם שתי אפשרויות איך אנחנו יכולים להיות שותפים. גם שותפים בהשתדלות רק בכלים, בבית המקדש, בקודש, שם אי אפשר לבנות בעצמנו. גם מכון המקדש, הם בונים את מה שאפשר לבנות. הם לא מתחילים עכשיו לבנות בפועל את הבלוקים, ולהביא עכשיו מסעות בטון. גם אם היה מתאפשר פוליטית או משהו כזה. אלא קודם כל אנחנו צריכים לבנות את הכלים, את התשתיות. וזה משימה אחת של האדם. משימה שנייה של האדם זה התפילה. לדעת, לסמן את היעד הנכון, ולא להיות, לחיות בסרט, שאני יכול בעצמי לבנות את בית המקדש, נכון? ודאי שאנחנו רוצים לבנות ולקדם, במהרה בימינו, אבל זה לא אמור להיות משהו שאנחנו עושים אותו בצורה טכנית, אלא רק באש, אמרנו שזה צריך להיות חזק מאוד מעל כוחות האדם.
לבנות את הכלים, זה אומר בתודעה, ומה זה בעיד הביטוי?
גם בתודעה, וגם במוכנות של האומה להגיע לעולם חדש שיש בו השראת שכינה. וגם באופן מעשי, להתכונן, מה שאפשר להתכונן. נניח להפקיע את האר ולאסור על הערבים התמאים להיות שם, זה גם חלק מההכנה, שצערנו הרב לא קורית היום. היינו אמורים לגדר את הכל, עם גדר תיל, ולאסור את החילול השם הזה, את התומעה הזאת, על הרבי. אז כל זה קשור אלינו. נדמה לי שגם מה שכתוב בחז"ל, לפחות יש דעה בראשונים רש"י ותוספות שאומרים, שבית המקדש ירד משוכלל משמיים, זה קשור לאותו עניין. שאל תחשוב שהבניין הטכני הוא הסיפור כאילו. צריך להיות בניין מעט השם, זה נקרא משמיים.
תודה. אפשר לשאול עוד שאלה?
בטח.
לגבי החסרונות שבעצם אמרנו שהקדוש ברוך הוא זה שבעומק באמת חולל את החיסרון, אז לכן הוא זה שמסוגל לתקן, אז זה נכון גם באופן פרטי, כאילו בחיים האישיים שלנו, שיש חסרונות מסוימים שאנחנו לא נוכל לתקן בעצמנו.
בוודאי, בוודאי שזה נכון גם בחיים אישיים פרטיים. ואנחנו צריכים לדעת שגם את מה שאני כן מתקן בעצמי, זה לא שלי, אלא וזכרתה כי השם אלוקיך, הוא נותן לך כוח לעשות חי. ואת מי שבאמת, גם בתחום שבו אני כן יכול לפעול, החיל הוא לא שלי. אני פועל, אבל הכוח לפעול הוא מת השם. קל וחומר בדברים שהם באופן מובהק מעל לקוחות האלה.
אבל איך אפשר לדעת מה כן גבולות גזרה שלי ומה לא, מה אני נדרש לתקן ומה לא.
לא, בכל מקרה אדם נדרש לתקן כמה שהוא צריך, או כמה שהוא יכול. אבל אסור לו להתמכר לכוח שלו, לדוגמה, אולי הדוגמה לזה, זה בכל זמן שבנו שבנו מקדש או שבנו משכן, תמיד היה שלב שבו גמרו את כל הבניין הטכני ולא קרה כלום.
כן.
משכן, אנחנו זוכרים בטח עם אהרון הכהן, ובשמיני, כאשר בונים, מרכיבים, מנסים, לא שורה שכינה, מפרקים. עוד יום בונים, מרכיבים, מנסים, אין השראת שכינה, שוב מפרקים וכן הלאה, עד שביום השמיני, הקדוש ברוך הוא נעתר, מנעתר והייתה שכינה. וכאשר שלמה בונה את בית ראשון, בית נפלא, בונה את הכל, מגיע לבית המקדש, השערים לא נפתחים. לא בעיה של מפתח. הוא לא מצליח לפתוח אותם, השערים נעולים. עד שהוא אומר, זוכרה חסדי דוד עבדך, ועד השערים נפתחים. זה כאילו צריכים לצאת מהקטע שאני יכול בעצמי. זה דוגמה שנייה. וגם בכל תחום, בכל שלב שבו רצינו לקנות את הקודש, תמיד יש איזשהו מעצור שאומר לי, מחדד לי, זה לא שלך. זה לא בשליטתך.
כלומר, אנחנו צריכים להשתדל ולהגיע לאיזשהו מצב של ייאוש מסוים קצת כדי להבין את המקום שלנו ו...
נכון.
כלומר, כאילו, אני מנסה להבין מה האיזון בזה, בהשתדלות שלנו.
האיזון הוא לדעת שאני צריך לעשות את כל מה ש... אני מסוגל לעשות, אבל ההשתדלות, כמו שכותב חובות הלבבות, שההשתדלות זה גזרה. שבאמת הקדוש ברוך הוא מצליח. אני נדרש, הוא ציווה אותי להשתדל, בתחומים מסוימים שאני באמת יכול להשתדל בהם, אבל ההצלחה היא לא שלי. יש תחומים שבהם אפילו האשליה הזאת היא אשליה מאוד מוגבלת. כמו בתחום הקודש, שגם להשתדל באופן, אני צריך לעשות מאוד מצומצם, כדי שאני לא אתאה ואחשוב בטעות שההצלחה היא הצלחה שלי.
תודה רבה.
בשמחה, בשמחה. אז בעצם סיימנו את פרק סמך א', בשבוע הבא אנחנו נעשה, בדרך שם לנדר, זה יהיה במוצאי ט"ו בשבט. זה פרק סמך ב', ובשבוע שאחריו, הגענו לסמך ג', עכשיו נראה. פה זה כבר קצת דורש התייעצות. סמך ג' בעצם זה הסיום של נצח ישראל. זה סיום חגיגי מאוד. 63 פרקים זה ממש כמעט שנתיים, נראה לי. אז השאלה היא, א', אנחנו מקווים מאוד שיהיה אפשר להיפגש בשבוע שאחרי השבוע הבא. ואז אולי נעשה משהו ביחד באיזשהו מקום. מה שקרה ככה בשידור חי, כדי לסיים את הלימוד. ואם לא, אז שוב יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לסיים בכל מקרה, בין כך ובין כך. אפשרות שנייה זה קצת להשהות את זה, כדי שנוכל באמת לחגוג את הסיום בצורה מסודרת. אז אני מציע שנחשוב על זה ביחד, ובשבוע הבא נחליט מה אנחנו עושים עם פרק סמר קימן, שהוא פרק מאוד קצר, הוא מאוד מתאים לסיום. הוא קצר, אפשר גם שם קצת לאסוף ולארוז את החיבור כולו. אז תחשבו על זה, אני רק זורק את זה ככה לאוויר, כדי שנוכל להיערך. אם הכל יהיה קשורה, אז בכף ב' בשבט, שזה יום גוש קטיף כידוע, במוצאי כף ב' יותר נכון, אנחנו עושים סיום חגיגי לנצח ישראל. רואים את האור של הגאולה, בעזרת השם. מקובל עליכם? אשריכם.
כמובן.
אתם באלם, אתם כנראה באלם.
זה משבר לגמור פשוט.
לא משבר, זה שמחה עצומה לסיים, שמחה עצומה. בעזרת השם. יישר כוח, שבת שלום, בשורות טובות, בריאות שלמה, בעזרת השם.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה, רב, שבת שלום.
תודה רבה.